הפרשה, בעניין מיוחד שקשור אל התכלת. מראה במסכת ערכים דורשת שהמעיל היה מכפר על עוון לשון הרע. כך הגמרא בערכים בדף ט"ז דורשת על כל אחד ואחד מבגדי הכהונה שמכפר על משהו אחר. לדוגמה, הכתונת מכפרת על שפיכות דמים, מכנסיים, על גילוי עריות, והמעיל, אומרת הגמרא, שהוא היה מכפר על לשון הרע. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבכל ויכפר על מעשה הכל. בעצם הכל שבמעיל זה פעמוני המעיל שהם נשמעים, והם יכפרו על מעשה הכל, שזה בעצם לשון הרע. אז מה המשמעות של הדבר? הגמרא בהמשך דורשת שדווקא אם הועילו מעשיו של האדם, אבל אם לא הועילו מעשיו, כמו שרש"י מסביר שהתקוטטו איתו, אז יבואו על האדם הזה נגעים. מה המשמעות? אז החפץ חיים בספרו שמירת הלשון מרחיב לבאר את הפסוקים שעוסקים במעיל, כמו שכתוב, ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. אחד הדברים שמאפיינים את המעיל שהוא היה תכלת. ומה העניין של התכלת? אנחנו בעצם פוגשים אותו גם כן בעזרת השם במצוות היום, מקרא המגילה. יש פיוט אמנם, שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי. בראותם, מי רואה? מי זה בראותם יחד? מה זה לראות את תכלת מרדכי? אז ודאי שהפיוט הזה בנוי על הפסוק, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה וכולי. אנחנו פוגשים את התכלת גם בתחילת המגילה, פרק הראשון בפסוק השישי, שם מתואר העושר, זה כנגד זה, כן, של המלך חשברוש. יש עניינים גדולים בדבר הזה, ובכלל בתכלת. בהקשר שלנו של לשון הרע, אומר החפץ חיים שהתכלת במעיל היא כמו שחז"ל אומרים בגמרא מנחות, שהצטווינו בפתיל תכלת. בציצית אנחנו שמים פתיל תכלת, והסיבה היא שהתכלת היא דומה לים. הים דומה לרקיע. וכאן בעצם בא לידי ביטוי גם המאפיין הפנימי יותר של הים והרקיע, שמי שיסתכל על הים, מי שיגיע אל הים ויכנס לתוך הים, הוא לא יראה שהים הוא תכלת. מי שיעלה לשמיים, ינסה טיסה במטוס, יהיה בינן, הוא לא יראה שהשמיים הם תכלת. דווקא במבט מרחוק רואים את התכלת שבים או שברקיע, והרקיע הוא דומה לכיסא הכבוד. גם כיסא הכבוד זה דבר שאי אפשר להסתכל עליו בהסתכלות פשוטה, צריך הבטה פנימית. היינו, על ידי הרקיע, על ידי הים, על ידי התכלת שאדם לובש בבגדו, יזכור שיבוא לדין לפני כיסא הכבוד. אותו דבר גם בזה. מביא החפץ חיים את התנא דבי אליהו, שהלשון הרע שאדם מספר עולה עד כנגד כיסא הכבוד. אז הנה בעצם התכלת שבמעיל, שבאה לכפר על לשון הרע, בבחינה שמצאנו בתכלת שהיא מעלה עד כיסא הכבוד, כמו שכתוב בתהילים, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. אז על ידי שאדם לבוש בתכלת, הוא זוכר ומתבונן לאן הדברים שלו עולים, וככה נזהר מזה. אז בהקשר שלנו כמובן יש עומק ועניינים גדולים בתכלת הזו של מרדכי, והמפרשים, בעיקר המפרשים על דרך הפנים, עסקו בזה, בעניין הזה של תכלת מרדכי. ואחד ההסברים בעצם מלמד אותנו שלראות את התכלת, כמו שאמרנו, אי אפשר לראות במבט נקרא לזה שטחי או נקודתי מדי. צריכים פרספקטיבה. כמו שכדי לראות את התכלת של השמיים והתכלת של הים צריכים להתרחק ולראות את התמונה מרחוק במבט כולל, ככה גם כן מצאנו במגילת אסתר שאירועים רבים שהתרחשו במשך למעלה מתשע שנים, ועל פניו כל אירוע ואירוע כפי שהיה בהסתכלות נקודתית נראה כמנותק מחברו, מאירוע אחר. רק המבט הכולל על כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל באותם תשע שנים נתן את האפשרות איך שכל היהודים הנמצאים בשושן לראות ביחד במכלול אחד את היד השם, את הנגד השם, כמו אותו צבע תכלת שבשמיים ושבים שרק מרחוק אפשר לראות אותו. אז זה בעצם מה שמביא אחר כך לשושנת יעקב שצהלה ושמחה. ואחד המפרשים, כן, על המגילה, רבי משה דוד ואלי, אז הוא כותב שבאמת יש כאן רמז למלכות שנקראת שושנה בין החוכים, כן, שושנת יעקב, שהיא גולה וסורה בארצות הגויים. הוא אומר, אבל סוף סוף המלך הקדוש רוצה לחלות הקוצים שלה, של השושנה, ולהרים את ראשה בקרב אויביה, זה עם ישראל, להודיע ולהיוודע שמלכותו בכל משלה. אז גם אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משמעותית, שבמשך כמעט אולי שנה אנחנו חשים מעין איזה הסתר פנים כזה, ואנוכי הסתר הסתיר, בחינה שאנחנו באמת תוהים לאן הקדוש ברוך הוא מוביל את כל המאורעות הללו, מה המשמעות שלהם. וכשמסתכלים על כל אירוע ואירוע ועל כל מקרה ומקרה בצורה בודדת, זה מאוד מצער ומאוד כואב, ולא רואים בדיוק את יד השם ואת הנהגת השם בדבר הזה. אבל כפי שלמדנו במגילה, כשמסתכלים על הדברים במבט כולל, אז רואים שבוודאי שהקדוש ברוך הוא מדבר טוב על עמו ישראל, ובוודאי שדבר טוב יצא מזה. בעזרת השם, שאחד הדברים, אין ספק שהוא קשור, לא חיברנו את זה בדיוק, ההקפדה שלנו על שמירת הלשון, ההקפדה שלנו והזהירות שלנו על הדיבור, על הדיבורים שלנו, שבעזרת השם יהיו ישרים וטהורים.